האלוהיות. שמיים מספרים כבוד אל, מעשי ידיו מגיד הרקיע. יום ליום יביע עומר, לילה ללילה חי ודעת. כמו שההוויה, העולם, השמיים, הארץ, היום, הלילה. הם עולה מהם איזה עומר, עולה מהם איזה תוכן, ניכרת בהם איזה הגות, חוכמה, יכולת, עניין, יכולת משטרית שמביאה מגמה, תכלית. מעצם הווייתם כך בישראל, רק בישראל, מישראל עולה תהילת השם. ישראל מספרים תהילת השם, זה אותו גודל אלוהי. התהילה היא אותו גודל אלוהי שעניינו האיכות, השלמות, האידיאליות של כל היש, כפי שהולכת הלוך ואור, הלוך והשתלם, כפי שהמציאות נעשית יותר ויותר איכותית. זה התוכן שמתגלה, זה התוכן שנאמר, שמסופר על ידי ישראל. זה מה שעולה מהווייתם של ישראל. על ידי הווייתם של ישראל, ההוויה כולה מגלה את הצד האידיאלי שלה, את הצד האורי שלה, את הצד השלמותי שלה, את אותו צד שהיא כולה הגה פי השם, היא כולה הביטוי של יהי אור, השלמות, האידיאליות, הקדושה, הרוממות, כפי שההוויה כולה הולכת ומבטאת אותה. וזה ניתן לאמר כשסוקרים את ההוויה כולה כמערכת אורגנית אחת עם הפנומן הזה שנקרא ישראל, עם המציאות הזאת שנקראת ישראל. ובזאת ישראל מספרים תהילת השם. הם מספרים את כוח הגבורה העליונה במלוא תפארת מעשיו בכל מקומות ממשלתו מעולם ועד עולם, ומרומם על כל ברכה ותהילה. אז ייתכן שהחלק הזה של המשפט הוא מסביר מה זה תהילת השם. תהילת השם זה כוח הגבורה העליונה במלוא תפארת מעשיו בכל מקומות ממשלתו מעולם ועד העולם, ובאמת תהילת השם זה משהו מרומם על כל ברכה ותהילה. כוח הגבורה העליונה, קודם כל, הביטויים פה, אנחנו עוד נפגוש בהם, בצמדים האלה. למשל, בעמוד למד, אז יש שם עוד פעם את שני האלמנטים האלה. יש מין משפט כזה. יסוד החיים, אני קורא באמצע המשפט, יסוד החיים ומעשה, ועולה עם כולם יחד למרום הנצח והשלום אל מקום התפארת ואמת העולמים, אל יסוד החוכמה העליונה שתחיית בעליה בכל הדרת חיים מלאים, המנצחים את כל התמותות, אל מקום הגבורה העליונה, שכל הנעימות וכל החסדים מסוכים בה. אז הנה, יש פה את התפארת ואמת העולמי, שזה עניין אחד עם מקום הגבורה העליונה. כמו בברכות השחר, אנחנו אומרים, עוזר ישראל בגבורה, עוטר ישראל בתפארה. יש איזה קשר בין הגבורה לתפארת. אבל פה, אם אינני טועה, הצמת הזה, גבורה ותפארת, הקשר שלו למה שאנחנו אומרים בבוקר, עוזר ישראל בגבורה, עותר ישראל בתפארה, הוא מילולי בלבד. כי פה זה משמעות אחרת, לחלוטין. זה שמשתתף הגבורה והתפארת פה. כי פה, אם אינני טועה, כוח הגבורה העליונה, פירוש המילה גבורה פה, זה כמו מפי הגבורה, התורה מפי הגבורה ניתנה. שזה משמעות שונה לחלוטין מאשר שונה לחלוטין עד שכמעט ואין קשר בין זה ובין אפילו המילים לך השם הגאולה והגבורה והתפארת והנצח והעוד מושג אחר לחלוטין. כוח הגבורה העליונה הוא מציין את היכולת האלוהית האינסופית. ישראל שמספרים תהילת השם, מה זה? זה כוח גבורה עליונה במלוא תפארת מעשה בכל מקומות ממשלתו. תהילת השם היא כוח גבורה עליונה, כלומר היכולת האלוהית האינסופית הבלתי מוגבלת במלוא תפארת מעשה. התפארת זה התפארת פה דומני שהיא מציינת את האידיאליות היותר רדיקלית, הערך המרומם, הניסה, הנשגב, היופי המוחלט, במלוא תפארת מעשה בכל מקומות ממשלתו, מעולם ועד עולם, באחדות כל העולמים, ומרומם על כל ברכה ותהילה, וכמו שאומרים בקדיש, לעילה מכל ברכתיו ושירתיו ושירתיו ונחמתיו דאמירן בעלמה. התוכן הזה של תהילת השם מבטא את היכולת האלוהית בסגב האידיאלי, האינסופי שלו, שהוא לעילה מכל מה שאפשר לבטא בתוכני הרעיונות, הביטויים, מכל סוג שהוא, דמיין בעלמה. ואת התוכן הזה, את התוכן של הלוך ואור הזה, העלייה מחיל אל חיל, שהוויה כולה הולכת וחושפת, הולכת ומשתלמת, זה מה שישראל מספרים. ושישראל מספרים את זה, שישראל, כמו שאמרנו מקודם, קצת בהרחבת הדברים, מצד המציאות הישראלית, האורגניות הכללית של ההוויה כולה, שבקרבה קדוש, בקרבה נמצאת הישות הזאת, הנצח הזה, האינסופיות ההולכת ומסתגבת. כוח החיים ההולך ונהיה אידיאלי יותר ויותר. הוא מגלה שכל היש הוא הולך ונהיה אידיאלי יותר ויותר. הולך ונהיה שלם יותר ויותר. הסיפור הזה, העומר הזה, הוא לא פועל יוצא של הסכמה, החלטה, מחשבה, התארגנות לעניין. זהו נתון מוחלט, זה לא עניין של בחירה חופשית, ומה שישראל מספרים את זה, זה לא בגלל שמתכוונים לזה, יתרה מזאת נאמר, יש סיכוי שרוב היהודים בכלל לא מודעים לזה. וזה בכלל לא משנה את המציאות. זה כמו שהתפוחים שנופלים, הם לא יודעים שהם מגלים בזאת את הגרביטציה. היא גם לא מותנית בזה שהם ידעו את זה או לא ידעו את זה, יחשבו על זה ויסכימו, יתארגנו לקראת הנושא או לא. נושא אחר לחלוטין. גם פה, זהו גורל ישראל. הגורל מציין משהו שהוא מעבר לא במסגרת של שכל או מוסר. אתם יודעים, כמו גורלות בפייס. אתה לוקח גורל. זה דבר כזה שהוא בא במקרה. זאת אומרת, אין שם שכל, אין שם תכנון, אין שם מוסר. ואם זה יוצא, באמת מי שמתעסק בענייני גורלות, מזלות, אז אנחנו בזים לו. זה דבר נקלה בעינינו. כי הערכים שלנו הם לעולם במסגרת שתי הקורדינטות, שכל ומוסר. כל דבר נערך בעינינו, ככל שיותר שכלי, ככל שיותר מוסרי. כששני האלמנטים האלה נמצאים, זה נקרא תורה, זה נקרא קדושה, זה נקרא אידיאל, זה נקרא טוב. כשאחד מהאלמנטים האלה חסרים, זה נקרא לא טוב. כשהם שניהם חסרים, זה ההפך התורה, זה הרע. על כן, דבר שהוא לא במסגרת השכל והמוסר, לא לנו. אבל יש מורל תחתון, שהוא באמת עניין לא מכובד, כמו שאנחנו מדברים פה עכשיו. אבל יש גורל עליון. מה טוב חלקנו, מנעים גורלנו. גם הארץ נתחלקה בגורל. בגורל תחלקו את הארץ. כי יש אמת, הערכים כפי שאנחנו חיים אותם. ראה, נתתי לפניך את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע, ובחרת בחיים. ומכל מקום, כל הדרכת החיים שלנו, כל הנהגת החיים שלנו, שהיא לעולם במסגרת החיים שלנו, והיא לעולם במסגרת הקורדינטות שהזכרנו, שכל ומוסר. אלה הם שני הדברים שצריך להגביר בחיים ולהשליט על החיים. וכל השאר נערך ונסחף ביחד עם זה. הכל מקבל את מקומו ואת ערכו לאור זה. אם הוא פועל יוצא של זה או מסייע לזה. ואם הוא חוץ לזה, אז זה רע. מכל מקום, זה הכל מבחינתנו, מבחינת מדיניות חיינו, זאת שאנחנו נוקטים בה. אבל ההוויה היא לא מותנית בנו, והערכים העליונים הם לא פועל יוצא של הערכים שלנו והמדיניות שלנו. אנחנו לא יוצרים את היש, אנחנו משתלבים בו. והיש הוא פועל על פי קוד אחר, על פי קוד שהערכים שלנו, השכל שלנו, המוסר שלנו, הוא קטן מאכיל אותו. יוצר השכל ויוצר המוסר הוא לא כפוף לשכל ולמוסר, זה רק אחד מההופעות שלו, והתוכן שלו הוא למעלה מכל שכל, הוא למעלה מכל מוסר. מה שהוא מחוץ לשכל ולמוסר הוא גורל. אם הוא מתחת לשכל והמוסר, זה גורל תחתון נלוז, אבל פה יש משהו למעלה מהשכל והמוסר שלנו, זה גורל עליון. מה טוב גורלנו? זה הערך שהוא לאלה מכל ברכתה ושירתה ושירתה ונחמתה, זהו גורל ישראל. זה לא נעוץ בבחירה שלנו, לא נעוץ בהסכמה שלנו, לא נעוץ במדיניות שלנו, זה נעוץ במה שמחולל אותם. עם זו יצרתי לי. הוא לא שאל אף אחד אם לעשות את זה או לא לעשות את זה. ברוך אומר ועושה, גוזר ומקיים. ברוך הוא. ההוא ההוא תמיר ונעלם. למעלה למעלה מכל הערכים והמושגים שלנו. ומשם נובע הערך הישראלי. הגורל הישראלי זה המציאות הישראלית, זה ההתנהלות הישראלית שהיא נשגבה בקודש למעלה מכל הערכים כולם. כן, מישהו רוצה לומר פה? כן. אתה צודק ולא כל כך. בסדר, טוב שאתה שואל. רק אני גם עונה לך. כי עכשיו תראה, פה לא דיברנו על המילה ברית. אתה מכניס את המילה ברית. צריך עכשיו לדון. בעיקרון אנחנו לא עושים את זה. כשאנחנו מרוכזים באיזה עניין, אנחנו זכותים נפשית כל כך בשביל להבין מה שכתוב, אז אם עוד תערב דברים שמחוץ לעניין, זה פשוט יגמור אותנו. אז אנחנו תמיד נשתדל להתרכז בכתוב ולהבין מתוך מה שכתוב, ולא לערב עם דברים אחרים. אלא אם כן, הם פשוט נגזרים מתוך הכתוב. רק אגיד לך, אם אתה מתכוון לשאול, האם כמו שבמושג הברית הידוע יש בו שני ממדים, הממד המוחלט, שאם לא בריתי יומם בלילה חוקות שמיים וארץ לא שמתי, שהוא הממד שאינו מותנה במעשים, אדרבה. מושג ברית זה אותו חוק אלוהי נצחי שאינו מותנה במעשים, אבל אולי אתה מתכוון לשאול, כמו שאנחנו מכירים בברית, שזה ודאי הממד המוחלט, ואם זה אנחנו מוצאים פסוק שהוא קורא, ואתה את בריתי תשמו, כלומר, שים לב לממד המוחלט שבהווייתך, ואתאם את הממד הבחירי שלך אליו. ובזאת, ודאי אתה תתמלא בערך חייך האמיתי, גם ברובד הבחירי החופשי שלך. האם הממד הזה נמצא גם פה? אז כן, אתה צודק. הממד הזה נמצא גם פה. זאת אומרת, רק זה לא נאמר פה עכשיו. אבל זה בסדר. מובן מאליו. עכשיו אנחנו רק עוסקים בממד שהוא באמת, הוא לא מותנה במעשים שלנו. קודם כל תבין את החוק. גרביטציה זה לא בגלל שאתה נופל או משתדל ליפול, לכן יש פה נפילות. יש פה חוק. עכשיו, שים לב לחוק, תשתדל להשתלב בו. תשקלל את מעשיך לאורו. או תשקלל את אורו במדיניות מעשיך. יכול להיות. אבל זה לא הנושא. אתה מבין, שלומדים פיזיקה, אז לא שואלים שאלות. אז מה אני צריך לעשות עכשיו, מאחר שיסתבר שיש פה גרביטציה? לא שאלה רלוונטי. תבין קודם כל את החוק, כמו שהוא בפני עצמו. יכול להיות, יהיה מזה המון נגזרות, אבל בוא תלמד איך לחשוב על זה קודם. גם ברוח זה ככה. לא על כל דבר צריך לחשוב, אז מה אני עושה עם זה? קודם תבין באיזה עולם אתה חי. קודם תבין מה המציאות. קודם תבין מהו החוק. עכשיו, לא מדובר על הרובד של הבחירה החופשית, מדובר עד רבה. על הרובד שאין שום מגע לבחירה החופשית שם. קודם כל, מה יש? ישראל, שמספרים תהילת השם, זה מה שיעלה מהמימד המוחלט של ההיסטוריה. ההיסטוריה כולה היא, בגלל שיש בה את האלמנט של ישראל, היא כולה נחשפת כתהילת השם. זה מה שעסקנו להסביר. וזה לא בגלל הבחירה החופשית של ישראל, זה בגלל היצירה האלוהית של ישראל. הקדוש ברוך הוא יצר את עם ישראל כך. לא קשור לבחירה חופשית. בדיוק ההפך. בלי בחירה חופשית. כן?
קצת לא הבנתי. אני אומר בעצם שאני חי מציאות יומיומית לא של בית מדרש, ואני מסתכל מימיני, שמאלי, רואה דברים טובים, רואה דברים שלא כל כך לרוחי, אבל השורה התחתונה היא שזה מעבר לתפיסתי, זה איזושהי אנרציה אלוקית שאני לא יכול להבין אותה, אז אני מקבל אותה
לא.
יש לה איזשהו ביטוי מסוים?
למה? לה. מה זה לה? מי זה לה? מי היא הגברת?
לאותה תהילה שאנחנו
נספר. כן. בטח שיש לה ביטוי מסוים. אבל לכן, מה שאתה אומר, אני לא נגדך, אני עוזר לך להבין. בהחלט, בהחלט יש. אבל איך שאתה מנסה להבין, אתה לא מבין בכלל. כל פנים, עכשיו, אתה אישית, אתה קצת באוט. אני לא נגדך, אני פשוט בא לעזור לך. כי אני מרגיש שאתה, בדיוק כמו שאתה שואל, אתה מנסה לחשוב, איפה אני רואה את זה בחיים? מסתכל, מה תהילת השם? יש אנשים בביתר, ויש אנשים עושים כסף, ויש אנשים... מה תהילת השם? ויש לומדים תורה. אז מה? אתה מסתכל, כמו שאני מנסה להגיד לך, תראה, אני אתן לך משל, נגיד, והייתי, כמו שלפני שנייה, אז נתתי, איך קוראים לך? חננאל. כמו שאמרתי, חננאל, משל מפיזיקה, עכשיו אני אגיד, אתן לך משל מפסיכולוגיה, לא יודע, מבן אדם. יבוא ונגיד לך, האישיות של הבן אדם, אז היא מתבטאת, אישיות של פלוני אלמוני, מתבטאת באישיות מאוד נדיבת לב. יבוא אותו בן אדם שישמע שאנחנו אומרים שאישיות של... במה, אני גם יכול לראות שאתה אומר שאישיותי כזאת כזאת, מה, כי אני מסתכל על הידיים שלי, מסתכל על ה... אם אני אסתכל עם מיקרוסקופ אני אראה את זה? יש בכלל יכולת לראות בכלל את ה... על מה שאתה מדבר? כשהוא ישאל אותנו שאלה כזאת, אז אנחנו נגיד לו, תשמע בחור, אתה קצת באוט. אתה לא מבין על הרובד שאנחנו מדברים, אתה בכלל לא מבין מה זה אישיות. אנחנו מדברים עם אישיות, אתה חושב ברמה מולקולרית, או ברמה של איברי גוף. רק אומרים טרמינולוגיה כזאת, אתה כבר צריך להיות באוריינטציה אחרת, מדברים עם משהו אחר לחלוטין. והנמשל. כשמדברים על תהילת השם שעולה מישראל, רק תחילת הדיבור שמתחילה להגיד, רגע, אני מסתכל סביבי ואני רואה כך וכך. אתה באאוט. אתה כאילו אומר, אני לוקח מיקרוסקופ. מי ביקש ממך להסתכל סביבך? פה אנחנו מדברים על ישראל. כדי לראות את ישראל, אל תסתכל. אם תתחיל להסתכל, אתה לא תראה כלום. זה כמו שאתה לוקח את המיקרוסקופ. אתה צריך להסתכל ברוחך. ישראל זה משהו שהוא מקיף אלפי שנים. זה לא החבר'ה, זה לא פה, זה לא אלה שאתה רואה ברחוב. הם בבחינת מולקולה או אטומים, שאתה לא יכול לראות את אישיות האדם בהם כלום. למרות שאישיות האדם יוצרת אותם, זה כן. אם לא שהייתה פה אישיות, אז לא היו פה מולקולות. אבל תהיה רציני ואל תנסה לתפוס את האישיות על ידי המולקולות. אתה פשוט תבלבל לעצמך את המוח לחלוטין. אתה צריך לתפוס, אדרבה, להתרחק ממולקולות ולא להבחין בכלל שיש מולקולות. אל תבחין אפילו באיברים. תנסה לתפוס את המדיניות ההתנהגותית. זה משהו אחר. אל תסתכל על אנשים. מסתכלים פה על ישראל, זה על עם ישראל. עם ישראל זה לא... זה לא החבר'ה שאתה רואה ברחוב, זה אפילו לא כל הבוחרים, זה אפילו לא כל היהודים כיום. זה לא עם ישראל, זה כאילו שהייתי אומר, אתה יודע מה אתה? השנייה שעברה. זאת אומרת, מופע חייך בשנייה שעברה זה אתה. היית נעלב בצדק, נכון? כי זה לא. בסדר, זה... אתה כולל את השנייה הזאת, אבל בעוד מיליארד מופעים כאלה. ולתפוס את... לתפוס אותך, זה פשוט חטא לעשות את זה על די שנייה. מה, אני אסתכל אליך שנייה, אני יודע מי אתה. אתה תסתכל על דור, אתה רוצה להבין מה זה עם ישראל? קשקוש. אנחנו מדברים פה על מימד של נצח ישראל. הנצח הוא לא נמצא בחבר'ה. הם ממש לא נצח. הם, עיניך בהם, אינם. אם יש נותנו 70, 80, גז, נעופה. אבל נצח ישראל זה מימד אחר. הוא כנראה נמצא אפילו בחבר'ה. אבל הם לא יודעים את זה, וכשאתה מסתכל עליהם, אתה גם לא רואה את זה. אבל אם לא תסתכל עליהם, ותסתכל על עם ישראל, בכללות דורותם, אז תתחיל לראות. ואפשר, יש איזו פרספקטיבה שמשם בדיוק... כמו שיש איזו נקודה שמשם אתה יכול להבחין באישיות של הבן אדם בצורה מאוד בוטה ובהירה, ללא צל של ספק. ישנה נקודה שמשם אתה יכול להבחין בתהילת השם העולם מישראל בצורה בוטה ובהירה. וזה לא שיר כזה שאני ניתח לי על הראש ותעקוק אמר, מה אני יכול לעשות? כי אני לא יודע מה אני מדבר. מה הוא מדבר? מה פתאום? זה מדע מה שנכתב פה. דברים מדויקים וניתנים למישוש. בעין השכל, או ביד השכל, בדיוק כמו שניתן למשש את הגרביטציה, ניתן למשש את האישיות, למי שמבין על מה מדובר. כי אם אתה לא מבין, אין לך אוריינטציה, מה הכיוון, אז אתה לא יכול כלום. אז כן, עכשיו נתייחס לא בצורה שלילית, אלא בצורה חיובית. איך רואים את זה? רואים את זה בכללות, בעומר החיים שעולה מכללות דורות האומה. שם אתה תגלה שהאומה הזאת מתבטא בה איזה איכות חיים שלא מתבטא בשום דבר אחר כאן עלי אדמו. למשל, כן, הנצח הזה, נצח ישראל. זה לא רק פסוק, זה גם מציאות. אפשר במקום נצח ישראל, אפשר להגיד משפט פיזי, שאפשר למשש אותו, קרוב למשש אותו. בכל דור ודור קמים עלינו לחלותינו, אנחנו עדיין פה. נכון שזה משפט, זה לא רק שיר, זה גם משפט עובדתי חזק מאוד. והעובדה הזאת היא מביעה, יש סיבה לעובדה הזאת. תכונת החיים של מי? שלי או שלך? לא. של העם, והעם מי? זה שהוא לא קלה. הדור הזה הוא לא יחלה? יחלה, בדיוק כמו כל הדורות. אבל העם הוא לא קלה. העם זה הזהות התרבותית של העם הזה במסורת דורותיו, היא שומרת על עצמה במקום ששום תרבות לא שמרה על עצמה. למרות שלא נמצאה שום תרבות, שום זהות לאומית, שום אישות לאומית, שלאורך ההיסטוריה כל כך הרבה כוחות וכל כך הרבה מוחות התארגנו לחלוטה. אין לזה אנלוגיה בהיסטוריה, אין לזה מקבילה בהיסטוריה. הנה, פה אתה מגלה שיש פה מין שרידות פלאית של 4,000 שנות היסטוריה האחרונות זכורות לנו, אולי קצת יותר, שאפשר להגיד שהשרידות של עם ישראל לאורך 4,000 השנים האלה היא בניגוד לכל היגיון וכל סבירות. כי אין סיבה שהחברה הזאת תשרוד יותר מכל חברה אחרת. יש סיבה שהחברה הזאת תשרוד פחות מכל חברה אחרת. יוצא שאם יש חיים כאלה לאורך 4,000 או יותר השנים האחרונות, זאת אומרת, השרידות של עם ישראל זה לא בהיסטוריה. השרידות של עם ישראל זה למרות ההיסטוריה. ישנה היסטוריה, והמוצר שלה הוא התופעה הבלתי סבירה בעליל הזאת. השרידות הזאת של העם. ולא רק השרידות, אלא גם השפעה הערכית של העם הזה על ההיסטוריה כולה. מבחינה דתית, מבחינה מוסרית, מבחינה ערכית, מבחינה תרבותית, מבחינה מדעית. האימפקט, הרושם שהניחה החברה היהודית בסך הכל של כללות דורותיה על ההיסטוריה, היא מדהימה. היא לא עומדת בשום פרופורציה לשום לגודל היחסי של החברה הזאת, ששום חברה בגודל כזה ולא גם בגודל אחר לא הניחה את רישומה, את השפעתה בכל הערכים הנזכרים כמו שהחברה הישראלית עשתה. וזאת במקביל לכך שלכל אורך הדורות עסקה האנושות להשמיד אותה. ועוד מתגלים בחברה הזאת כל מיני תופעות מדהימות שאין מקבילה לה. העם הזה זה העם היחידי שמת וקם לתחייה. לא היה דבר כזה בהיסטוריה. לא הייתה שפה שעבדה ושחזרו אותה לחיים. ושפה זה שפה של עם, זה לא שפה של פרטים. אני ואתה אין לנו שפה. כל החבר'ה פה בחדר, זה לא סיבה שתהיה שפה. לעם יש שפה. שפה מתה, שפה חיה. זו העברית. אין לזה אנלוגיה בהיסטוריה. כל אלה, אם נסתכל עליהם בשכל ישר, אלה עובדות שאפשר למשש אותן. עובדות חזקות וברורות, שלא כדאי להתווכח עליהן. והן מביאות סיבה. יש סיבה שעומדת ביסודה. והסיבה שעומדת ביסודה זה איכות החיים שעומדת ביסוד התופעות האלה. יש פה איזה זרם חיים, שהוא נקרא חיי עם ישראל, שהוא מתבטא בתופעות האלה. או במילה אחת, במקום זרם החיים הזה, אפשר לקרוא לזה בשפת הקוד המסורתי, נצח ישראל. כשאומרים נצח ישראל, מתכוונים לעוצמת החיים הנצחית של עם ישראל, או לכינוי לאלוהים, שהוא נצח ישראל. שלא ישקר ולא ינחם, כאילו אדם הוא להינחם. ובאמת, זה אותו דבר. כי העוצמת החיים הזאת, שמגלה את סימפטום הנצח, במה שהיא חושפת עוצמת חיים כזאת, כי היא מעבר לכל החיים המושגים על ידינו. אין שום מושג כזה, אין שום בריאה כזאת, שום יצור כזה. שיש בו את האיכויות האלה של החיות הנצחית המתגברת על כל מפגע ומעלה את ערך כל המציאות בכל צדדיה. אין מופע של חיים כאלה. ואם נשקלל את הנתון שהוויה כולה, הדומם, צומח, חי, מדבר, ישראל, הכל מערכת אורגנית אחת. זה כמו שהאדם משחר ימה ועד הלום, במקום שהוא חושב וחושב טוב, אז הוא יודע לבטא שהעולם הוא איש גדול, כמו שהאדם הוא עולם קטן. כלומר, ההוויה כולה זה באמת זרם חיים אחד. והחיים המגלים בדומם, בצומח, בחי, במדבר, בישראל זה אותם חיים. רק הם מופיעים בכל דרגה ושדרה של המציאות, באיכות אחרת, פה בדממה ופה בדיבור, פה באיכות אינטליגנטית מוסרית, ופה באיכות נצחית אלוהית. אבל על ידי ההוויה הישראלית ועומר החיים הישראלי, אז עולה שההוויה כולה היא לא רק מימד של איזה מערכת מכנית או כימית או בוטנית או ביולוגית, אפילו לא פסיכולוגית, זוהי מערכת אלוהית. בפירוש המילה אלוהי, מגמתי להתעלות אינסופית בקו נצחי. את יכולת ההצמדת המילים האלה ליש, אתה לא יכול אם אתה מתבונן על כל ממדי היש, כשאתה מוחק מכל ממדי היש את המילה ישראל. זה רק יישאר כ, איך אומרים, wishful thinking. אתה מקווה שזה כך, אתה יכול להגיד שזה כך, אין כל בסיס לכך, אתה לא רואה שזה כך. וזה במקרה טוב, זה ישיר טוב, אבל זה לא מציאות. אבל אם אתה שם לב לפנומן הזה ששמו ישראל, אז הוא אמת מדעית יבשה. שהיא נותנת למציאות כולה את הממד, הנשגב, המרומם, השירי, הקדוש, הנבואי, אתה יכול להוסיף את כל המים שאתה רוצה, והם כולם נכונות, ברמה מדעית יבשה. זה נקרא תהילת השם. וזה המבט, וככה רואים את זה. בצורת מחשבה כזאת, זה המינימום הנצרך לפני שפותחים את הספרים של הרב קוק. אחרת לא מבינים כלום. על כל פנים, אנשים שינסו להסתכל סביבם ובתוכם, איך אני, איפה מה שכתוב פה אני רואה, שאני מסתכל סביבי, בבית, בשכונה, בעיר, בארץ, או בתחושותיי הפנימיות, הם ילכו לאיבוד, לא סתם לאיבוד, הם ילכו לאבדון. על כל פנים, זה פשוט, זה מגוחך, בקיצור. זה פשוט לא הגישה. צריך להחזיק ראש גדול. מתי שפותחים ספרים כמו שהרב כתב, צריך ראש גדול. ומי שקשה לו להחזיק ראש גדול, שיפתח אותו ואחר כך יפתח את הספרים של הרב. טוב. כן.
של ישראל כבר יש לה כבר הם מספרים את 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 התהילה של המשפט כוח בגמרא שלו. וזה שהם קיימים בכלל במציאות, יש את ה יש את התהילה, וזה זה התפקיד שלו של ישראל של המציאות.
יפה מאוד אמרת. זה מה שאנחנו ניסינו לומר.
שלא שהם כאילו בכלל צריכים לפעול במציאות,
הם לא צריכים לפעול באופן בחירי חופשי בשביל שזה שתהיה תהילה, אלא עצם קיומם אומר את התהילה. אמנם ההערה של חננאל היא צודקת, זה לא סיבה זה שהתהילה עולה מהווייתם, זה לא סיבה שהם לא ישתדלו לפעול במציאות, זה להפך, זה דווקא סיבה כן להשתדל לפעול במציאות. אבל זה לא הנושא שלנו עכשיו. אתה צודק, בהערתך, זה גם מה שאמרנו מקודם. אתה מבין? בן אדם יש לו את קדושת חיי אדם, לא בגלל שהוא מתנהג באיזה אופן. כי האדם הוא אדם, בגלל שהוא עושה איזה דברים, בגלל שהוא חושב איזה מחשבות, בגלל שהוא אמר איזה מילים, והיה והוא לא יעשה את זה, אז הוא יהיה לא בן אדם. זה יכול להיות, אם אתה תגיד לו, איך שאתה מתנהג, אתה ממש לא בן אדם. אז זה סיבה לאמא לכעוס. ולהגיד שאתה לא בן אדם. אבל היא לא מתכוונת להגיד שאתה לא בן אדם. היא מתכוונת להגיד, מאחר שאתה בן אדם, אז אולי תתנהג כמו בן אדם. אבל זה במישור אחר לחלוטין, מאשר המישור ה... זה מישור מוסרי. אתה נותן מוסר, או אתה בא לעורר את הבן השמיים, את הבן אדם, אז למה אתה נראה כמו שאתה נראה? אתה יכול גם לבוא ליהודי ולהגיד לו, אתה בכלל לא יהודי אתה. נכון, מתוקף זה שהוא יהודי מוחלט, אז אתה אומר לו, אתה יהודי אתה. אז זה מין גערה, זה כמו שאומרים, אתה בן אדם אתה. תסתכל על הפרצוף שלך, אתה בכלל לא בן אדם. אבל אתה לא מתכוון, אתה לא מתכוון לדבר במישור מהותי. זה מישור של מוסר, זה לא בסדר, אדרבה. אם אתה כל כך נעלה וחשוב וקדוש, אז למה הפער הזה בין מהותך ועניינך העצמי ובין איך שאתה מתנהג?
זאת אומרת, זהו גורלך, זה גורל ישראל בכללותו. ובתור זה שזה גורל ישראל, אתה יכול להגיד לו, תהיה ובוא ותגלה את זה במציאות, כי זה גורלך, תפקידך.
נכון, מצוין, כמו שאתה אומר. כן, אבל המילה גורל, זה, אני מקווה שאתה לא התכוונת לזה, אתה לא מתכוון להגיד שפירוש המילה גורל זה התפקיד. זה למעלה מהתפקיד, זה קודם לתפקיד. אתה מתוך זה נגזר תפקיד. נכון. טוב, נו. טוב. אז אם הבנו קצת יותר טוב, אפשר להמשיך. ישראל, כל הזמן שפה ידובר לכל אורך הפסקה, באמת לכל אורך הספר, זה קודם כל מה שאנחנו צריכים לחשוב. כשתבוא המילה ישראל, מדובר על כלל ישראל. ושוב, כלל ישראל זה כמו נצח ישראל. זה אפילו לא כל הדור הזה. זה אפילו יותר מכל הדורות כולם כאחד. זה החיים של כל הדורות כולם כאחד. זה מה שנקרא ישראל במלוא משמעות המילה. זה מתי שהרב אומר ישראל, על זה הוא מתבונן. לא יודע איך לענות לך, כי אני רוצה להגיד לך לא, אז אתה תתבלבל אם אני אגיד לך לא, כי זה כן, אבל לא, זאת אומרת, זה לא ידי המציאות התיאורטית, מה שעלה במחשבה, בדיוק ההפך, זה במציאות של סוף המעשה, זה מציאות מעשית ממשית, זה חיי עם ישראל. זה לא התוכנית, זה לא ה... אלא זו התוכנית במלוא יישומה. אז כן, זה מה שעלה במחשבה, כלומר, מה שמתבצע, זה השלמות של מה שמתרחש. תתפוס את כל היש במבט לא חלקי, במבט כולל, מסתכל על כל היש במבט אחד, כל ההיסטוריה, כל ממדי המציאות, כולם כאורגניות אחת. אז זה מה שעלה במחשבה, נכון. זה מה שקדוש ברוך הוא תכנן וגם עשה. אומר ועושה, גוזר ומקיים. סוף המעשה הוא המחשבה התחילה. כל פנים, פה מדובר על המציאות הממשית, על זרם החיים שמחולל את היש את ההיסטוריה, את התרבויות כולם, את נשמת האדם כולו, הוא מתגלה בעומר החיים ההיסטורי הקונקרטי של עם ישראל. ישראל מכיר, שוב, ישראל מכיר, זה לא היהודים מכירים. רוב היהודים שאני מכיר לא מכירים. אבל פה מדובר על ממד אחר. ישראל מכיר הוא את כוח מעשה השם. ישראל מכיר ומעיד עדות אל גיבור, יוצר כל לבדו. אתם עדי נאום השם ואני אל. סליחה?
כל היהודים שלא מכירים, לא מכירים את כל
מה שיש. כאילו, במובן שפה מדבר... לא נכון. אני מכיר כמה יהודים שדווקא מכירים.
בהיכרות
שמדבר פה? עם כל פנים, זה כמו, זאת אומר, אור השמש, הוא נמצא בקרן שאני רואה פה? כן. כי קרן שמש, זה אור השמש. אתה רוצה להגיד, פה מדובר על השמש כולה? טוב. אבל... כל פנים, כן, יש אנשים טובים, ואני מכיר כמה מהם, שהם דווקא מכירים את מה שעם ישראל מכיר, זה מאוד מעסיק אותם.
בשכל או בנשמה פרטית או ב...
בכל המילים שאמרת פלוס, והם מכירים. על כל פנים, פה מדובר על ישראל, וזה כלל ישראל. כאישיות אחת, הוא מכיר את כוח מעשה השם. ישראל מכיר ומעיד עדות אל גיבור יוצר כל לבדו. באמת המשפט הזה הוא חזרה למשפט הקודם, מאספקט אחר. ישראל מספרים, העומר האלוהי עולה מהווייתם, זוהי, זה לא רק מציאות עיוורת. כנסת ישראל, כלל ישראל, החיות הישראלית, נצח ישראל, יש בה מימד הכרתי, מימד תרבותי, בעד רבה. בדיוק הפך מה שאתה אומר. זה שעם ישראל במסורת דורותיו, תמיד עסוק לחנך את פרטיו להכיר, להבין, ללמוד, להשכיל, דע את אלוקי אביך ועובדהו. זו העדות לכך שישנה נטיית הכרה בעצם ההוויה הקולקטיבית מצד כללותה, שהיא זאת שטובעת את המודעות, את האיכות, את התרבות, את ההכרה, את חנינת הדעת. בכל פרטי האומה. ישראל מכיר. זה לא רק נעשה אצלו בצורה הכרחית עיוורת. לא. תודעתית, מושכלת. מכירו את כוח מעשה השם. המפעל האלוהי הוא מוכר, הוא מושכל בכנסת ישראל. הוא זה שהולך ומחולל את נטיית ההכרה, השכלה, התודעה בכל דורות האומה ובכל פרטי האומה. ישראל מכיר ומעיד. ההכרה הזאת, הנטייה להשכיל, להופיע ברוח, להופיע באופן תרבותי את המימד ההווייתי הכללי, הוא זה שגורם לאותה עדות, הוא זה שמוסר את האינפורמציה. ושוב, עצם זה שעם ישראל במסורת דורותיו, אז הוא מחנך את עצמו, את כללותו ואת פרטיו, לא רק להגות בתוכן האלוהי, באידיאל האלוהי, חווה כל, עושה כל, עושה גדולות לבדו, נפלאות גדולות לבדו, אלא כשה המציאות הזאת היא מוכרזת, הנה, במה שאנחנו ערב הבוקר אומרים שמע ישראל, היהודים, הפרטים, לא רק כללות הדורות, אלא אפילו לא כללות הדור, אפילו לא הדור, כל אחד מאיתנו, הנה עוד כמה דקות, אומרים שמע. זה שיש את הנטייה לחנך את פרטי עם ישראל מתוך פרטי דורותיו, מתוך פרטי המופעים, בכללות ההיסטוריה שלו, יש את הנטייה לדבר על זה, להכריז על זה, אין זאת, אלא שבשורש החיים הקולקטיביים, הנשמת נשמתיים של החיות הישראלית, יש נטייה שהיא קרויה עדות. הכרה ועדות. ישראל מכיר, וישראל מעיד את העדות על אל גיבור. כי כוח הגבורה העליונה, היכולת האינסופית, המתגלה בהוויה כולה, מצד האורגניות של עצם ההוויה באחדותה עם הממד הישראלי, הוא מעיד על השורש שמתגלה ביכולת האינסופית. זהו האל גיבור, מקור הגבורה של מעלה. יוצר כל לבדו. ואתם עדיין נאום השם ואני אל. כמו שהמדרש אומר, וכנראה לזה רומז הרב, על הפסוק הזה בישעיהו, אם אין אתם עדיי, כביכול אינני אל. הממד האלוהי מתגלה במציאות מתוך העדות הישראלית. כן.
במקרה הקודם, ישראל, זה סיפור, כי הם מספרים מתוך קיומם, בלי הכרה שלהם, מתוך זה הם מגלים מגבורת השם. פה זה ירידה כביכול, יש הכרה, כאילו במת החיות יש הכרה שלהם, ואז יש כאילו את העדות שלהם. זאת אומרת, זה סיפור שהוא יותר כבר שנוגע להם. זאת אומרת, העליון זה משהו שהוא בכלל לא נוגע להם, כאילו. זה משהו שהוא, זה מעל, מעליהם. ופה זה ירידה בהכרה, ואז יש את העדות שהיא סיפור שאחרי זה את ההכרה שלהם.
מה שאתה אומר פה, זה פרשנות לגיטימית יפה. אני התכוונתי להגיד דבר אחר ממה שאמרת. זאת אומרת, לא סותר את מה שאמרת, מתבסס על מה שאמרת, רק אחרי שאנחנו משקללים את מה שאמרת, אז אני אומר דבר אחר. זאת אומרת, אם התכוונת להגיד רעיון אחר ממה שאמרתי, אז אמרת רעיון יפה. ונעים לשמוע אותו. אם אתה ניסית לוודא שהבנת את מה שאמרתי, אז לא הבנת. כי התכוונתי, קח את מה שהבנת, עכשיו עוד שלב, ותכף תבין על ידי זה את מה שאמרתי. כי אני ניסיתי להגיד שזה לא ירידה, להפך. זה עלייה. זאת אומרת, השלב הראשון, ישראל מספרים תהילת השם, אתה אמרת אחר כך יורדים אל ההכרה, ועוד יותר אל הדיבור. אל העדות. ואני אומר, נכון, יש ממד שהוא ירוד יותר מהממד הווייתי, והוא הממד ההכרתי, ועוד ירוד ממנו הוא הממד הדקלרטיבי, הצהרתי, המילולי. אבל זה שהופיע ממד ירוד כזה, למה הופיע? אם לא שבשורש ההווייתי הייתה נטייה לכך, זה לא היה מופיע. וזה שזה הופיע, זה סימפטום למימד ההווייתי העמוק. זה מוכיח על התוכן של המימד ההווייתי. יוצא שבמימד ההווייתי ישנה הכרה וישנה עדות. ועל זה מדובר פה. אז ההפך ממה שאמרת. לא שהמימד הראשון מדבר על המימד ההווייתי ועכשיו יורדים, אלא המשפטים, האינפורמציה הנוספת שהרב נותן לנו פה, היא באה לוודא לנו את האיכות של הממד הווייתי. אל תבין את זה כהוויה עיוורת, זו הוויה מכירה. אל תבין את זה כהוויה, הוויה אילמת. זו הוויה מעידה.
אבל הקטע העליון, הוא מדבר רק על ההוויה, אבל הוא לא מדבר על גם הכלא לא מדבר גם על העדות של זה? או שהוא מדבר רק על הוויה, ואז הוא מדבר על העדות?
אז אני חושב שישראל מספרים תהילת השם, זה מילה כוללת שמשפטים בהמשך, של מכיר ומעיד, זה פירוט, זה פירוט של התהילה, זה כלול בתוך התהילה. שלמות תהילת השם, יש בהכרה ויש בעדות. זה פירוט שמעיד על האיכות הפנימית שנמצאת.
זה יותר עליון, כאילו, בזה שזה יותר פחות מפורד, זה כאילו יש את זה במעלה,
תראה, מבחינת התוכן ההסברתי הוא גולמי יותר, והגולם קולם בקרבו את כל מה שתפרט, וקודם כל הפירוט מעיד על דיוקים פנימיים שמקודם לא הבנו אותם. יותר מובהק ממה? אני לא יודע אם אנחנו דיברנו על צד תיאורטי. ישראל מספרים תהילת השם, זה לא צד תיאורטי. זה זרם חיים שאומר משהו. רק עכשיו יש עוד קביעה ואומר, תדע לך, העומר הזה הוא עומר שיש בו הכרה, יש בו עדות. טוב, עד כאן היום. סליחה מכל מצטרפי השיעור לשיעור במכון מאיר, אבל הוחלט במכון להקדים את השיעור בצורה קבועה ל-6, אז מכאן ואילך זה יהיה מ-6 עד 7.